ברשות ראש הישיבה שליטה, בזמן שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בעולמו. מכון צורבא מרבנן, ברשותו של הרב אלגזי שליטה, שם לו למשימה להפיץ את ענייני ההלכה בעם ישראל. בישיבות יש מושג אחר, יש הלוכה. ההלכה זה השולחן ערוך, המחבר, הרמה, נושא כלים. הלוכה זה משהו אחר, אנחנו יודעים בישיבות. אנחנו ממש שמחים וגאים לארח בקרבנו גדולי הדור, מורנו ורבנו, הרב הראשי הראשון לציון, הרב שלמה עמר, שינחיל לנו גם את המושג הלכה וגם הלוכה. כבוד הרב שליטה, בכבוד.
ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ובראשנו כבוד ראש הישיבה שליטה, כבוד הרב הגאון המשגיח, וכל הרבנים כולם אהובים וחשובים והרמים, והתלמידים, תלמידי הישיבה והאברכים, השם עליהם יחיו, אמן יהי רצון. העניינים של הלכה הם דברים עיקרה של התורה. לימוד ההלכה האמיתי הוא מיישר את העיון גם בהבנת הגמרא והסוגיה כולה. אדם יכול ללמוד סוגיה עם ראשונים ואחרונים ועדיין לא מבין אותה, אבל הוא לא יודע שהוא לא מבין אותה. חושב שהוא כבר שולט בסוגיה. פעמים רבות שאדם לומד את הסוגיה ומתפלפל וחוקר ודורש כדרכה של תורה, הוא חושב שכבר עמד על כל העמקים שלה והגיע לכל הנסתרות שבה, וגם הבין את המיטוטה של אותה סוגיה. וכשבא להלכה הוא רואה שהוא עדיין רחוק מן האמת של הסוגיה. קיבלנו מרבותינו שאומרים שהרמב״ם הוא לא רק מלמד אותנו הלכה, אלא מלמד אותנו פשט אמיתי בגמרא. הרבה פעמים אדם לומד את הסוגיה, אחר כך לומד את הרמב״ם, והוא רואה שהרמב״ם לא פסק כמו הסוגיה. הוא מיד יכול לטעות ולתלות את חוסר ההבנה חס ושלום ברמב״ם. אבל כל ברברב מבין שהרמב״ם ידע ללמוד גמרא. אז ממילא מתחיל להתבונן, אם הרמב״ם ידע ללמוד והוא אמר כך, הפך מה שאנחנו הבנו, אז כנראה שיש לנו בעיה. עדיין לא ירדנו לעומקה של הסוגיה. וזה לא דבר קשה להוכיח אותו. כל תלמיד חכם צעיר יכול להיווכח מיד באמיתות הדבר הזה. כל אחד יכול ללמוד ולהתעמק, ללמוד רש"י ותוספות ואת המפרשים, ולעיין בראשונים ואחרונים. ולשאת ולתת ולהתפלפל בדבריהם ולהקשות, ועדיין לא הגיע להבנה האמיתית, כי זה שני דברים שונים. אם אדם לא מעיין בהלכה טוב, הוא לא יכול לדעת גם את סוגיית הגמרא כראוי. זה ברור כשמש. בכלל ההבנה האמיתית של הגמרא ושל ההלכה הם דורשים מאדם מאמץ גדול של עמל ויגיעה. לא משיגים, תורה לא באה בחינם וגם לא בקלות. תורה דורשת עמל ויגיעה רבה. כל דבר שבתורה הם רוצים לרדת לעומקו, צריך עמל גדול, צריך הגיעה גדולה. ואם אדם חושב להסתפק במועט בלימוד התורה ולשמוח בחלקו מה שזכה להבין בעיון קל מרחף על פני המים בלי לצלול לעומקם של המים, בלי למסור את כל כוחותיו עליה, מבחינת אדם כי ימות באוהל, שממית עצמו בעולה של התורה. אם הוא חושב להשיג אותה ולהשיג את הבנתה של התורה בלי העמל הזה, אז הוא טועה מאוד, והוא תמיד יישאר במרחקים גדולים בינו לבין הבנתה של התורה. על פי רוב, הבנתו תהיה הפוכה מהבנת האמת שבתורה. לא רק שהוא לא מגיע, אלא גם מבין הפוך. כי אין פשרות בדבר הזה. העמל הזה כולל דברים רבים. אני אספר לכם מעשה נפלא מהרב שלי, הגאון הגדול רבי יעקב ניסן רוזנטל, שיחיה מחיפה. שאני למדתי איתו וקשור איתו עד היום, אחד מגדולי הגדולים שבדור. פעם הייתי איתו בחתונה של אחד, אני לא זוכר אם אחד הבנים או שזה כבר היה נכדים, והיינו מדברים זה עם זה, והגיע אחד הבנים שלו ואמר לו, רב חיים הגיע. ואני לא ידעתי מי זה רב חיים. אבל כשאמר לו רב חיים הגיע, רב עמד בתחילו ורחימו, ורץ לכיוון היציאה, ואני הלכתי אחריו במרחק מה, משתאה לדעת מה כל הבהלה הזאת. ואז אני רואה יהודי זקן שאני לא הכרתי אותו, והם נפגשו קרוב לכניסה לעולם, הרב יצא בחוץ כדי לקבל את פניו, והתחבקו ובכו זה עם זה ושמחו זה עם זה. אי אפשר לתאר איזו התרגשות הייתה. ואני עדיין לא יודע מזה, והייתי מחכה בשקט. שאלתי מישהו מהבנים, אמר לי זה רב חיים ברים, הוא מפורסם מאוד, אבל אני לא הכרתי אותו. אחד מהגדולים, אני לא הכרתי אותו. אחר כך ישבו קצת ודיברו בצורה, בהתרגשות מיוחדת במינה, ואז רב חיים רצה ללכת, והרב שוב ליווה אותו עד שיצא איתו בחוץ, וכשחזר וישב ונרגע, שאלתי אותו, מי זה רב חיים ברים? אמר לי, מה, אתה לא מכיר רב חיים ברים? אמרתי לו, לא, לא מכיר רב חיים ברים. לא זכיתי להכיר. אמר לי, זה אחד מגדולי התורה וככה. אמרתי לו, וראיתי שיש קשר מיוחד. אמר לי, כן. אמר לי, אני אספר לך. ואת זה אני רוצה לספר לכם מה שהוא אמר לי. הוא אמר, אני הייתי בן 16 שנים, והייתי יודע את כל סדר נשים ונזיקים עם הראשונים בעל פה, אבל עוד לא ידעתי ללמוד. ואז יום אחד נכנס לבית המדרש רב חיים ברים, רב חיים ברים גדול ממנו, עליו השלום שבק לו חיים, הוא גדול מהרב רוזנטל בכמה שנים, אולי 4, אולי 5 שנים, לא יודע בדיוק. הוא נכנס וראה אותו לומד, ידוע שהרב רוזנטל כבר בציר, ושמעתי מסכנים, התמדה שלו הייתה שם דבר, ההגיעה שלו והתמדה וגם הכישרונות הם יוחד. הוא ראה אותו לומד ובא אליו רב חיים ברים ואמר לו, רצונך שתלמד עם מי, נלמד ביחד חברותה, לא בכבוד. הוא אומר, למדתי דף וחצי גמרא בממציאה, ומאז אני יודע ללמוד. אני למדתי מהסיפור הזה דברים נוראים. בעולם לא שמעתי כזה דבר. שאדם יודע כל נשים ונזיקים עם הראשונים בעל פה ועוד לא יודע ללמוד. איך עושים את זה, אני לא יודע איך זה מסתדר. וכשלמד איתו דף וחצי, הוא כבר יודע ללמוד. והייתה הזדמנות אחרת, שהייתי עם כמה מבניי וחתניי אצל הרב בבית בסוכות, וביקשתי מהרב שיספר לנו עוד פעם את המעשה הזה, אם הוא יכול, והוא סיפר, אבל הפעם הוא ביקש מאחד הילדים שהביאו גמרא במציאה, ואז הוא התחיל להדגים, הוא זוכר, שזה לפני 70 שנה, הוא זוכר מהם הקושיות שהקשה לו רב חיים ברינק כשהתחיל ללמוד אותו דף וחצי. הוא אמר לנו חלק מהקושיות. ומהקושיות האלה, איך שהוא העמיד אותו פה והעמיד אותו שם והעמיד, אז הוא התחיל לדעת איך ללמוד. ולא שהיו לו רבנים גדולים, הוא למד אצל רבי זלמן מלצר, עליו השלום, בעלי בן האזל, הוא היה ראש שירת עץ חיים, והיה כבר אז מקורב מאוד אצל החזון איש, בסרן בריסק, שמעתי מהגאון רב צבי ברוידה, זכר צדיק וברכה, היה בדין שלנו בפתח תקווה, שהוא היה הרבה יותר מבוגר מהרב רוזנטל, הוא אמר לי שכשהוא היה כבר רב צבי היה בחור גדול, ורב רוזנטל היה עוד נער, והיה נכנס סרן בריסק, אז יום אחד הוא יצא, אז הרב צבי שאל את הרב בריסק, מה עושה פה הילד הזה? כאילו, איך, זה לא מצוי ככה. אז הוא אמר לו, הרב בריסק, האברך הזה הוא למדן אמיתי. ככה מה הרב נתן. זאת אומרת, כבר, אבל עם כל זאת, כשבא חברותה ולמד איתו בעיון, והעמיד אותו קושיה ועוד קושיה, בתור חברותה, ועמדו והתחילו לדקדק, והתחילו לדייק, אז הוא התחיל לדעת ללמוד. אפשר לדעת נשים ונזיקים עם הראשונים בעל פה, ולא לדעת ללמוד, אתם מבינים מה המושג פה? זאת אומרת שלדעת ללמוד זה לא לדעת את כל השס, לדעת ללמוד זה לא לדעת את כל השולחן ערוך, לדעת ללמוד זה לדעת ללמוד, זה לעיין סוגיה בעומקה וללמוד הלכה להמית אותה. בשביל ללבן הלכה אחת, בשביל לברר הלכה אחת, זה קריאת ים סוף. זה לא דבר פשוט. זה ממש קריאת ים סוף. כמה אני מצטער כשאני יודע שיש היום מקומות כוללים, קוראים לזה כוללים ומכונים וכל מיני שמות, חלק על יד איזה ישיבות, חלק הם עצמאים, שעושים בהם קורסים לדיינות, קורסים לרבנות. הם לא אומרים שזה קורס, אבל אני יודע שזה קורס. קום לשבת ללמוד, לדעת ללמוד. רוצים תעודות, רוצים תעודות, רוצים סמיכות, חושבים שזה העיקר. ואני מכיר כמה אחדים שיש להם סמיכות ועוד לא יודעים ללמוד בכלל. ויודעים עוד לגרוס את הגמרא נכון, עם התעודות שיש להם. מפני שלא למדו, אפשר לעשות, היה אני זוכר אחד שרצה ללמוד שחיטה והוא היה עם הארץ, זה אני זוכר מעשה, כשהייתי נער ראיתי את זה במו עיניי, והוא מאוד רצה להוציא שמיכה לשחיטה. את האומנות של השחיטה הוא למד, כי הוא עבד במפעל של שחיטה, ואלו קליטה, אלו ידיים טובות. אבל הלכות הוא לא ידע ללמוד. וביקש שהם מוכן לשלם שילמדו אותו. וניסו ללמד אותו, וזה לא הולך. הוא לא יודע, הוא לא למד, הוא לא קלט. עד שבא פיקח אחד, ולימד אותו הלכות שחיטה בתור מעשיות. מכל סוגיה בשחיטה, סיפר לו מעשה. עשה את זה בצורה מעשה, ואז הוא ידע. ויכל להוציא תעודה. אבל זה נקרא לדעת, אם זה נקרא לדעת הלכה, אז ירחם השם. אז זה נורא ביום, זה ירידת הדורות. אם אדם יכול ללמוד, בלי ללמוד את הסוגיה בגמרא לעומקה, ולנתח אותה, ולתרוח ולעמול, ממש עד קלות הנפש, זה לא נקרא לימוד הלכה. יקרא לסוף ידיעות אולי, גם לא ידיעות ביושר ולא ידיעות בהבנה אמיתית. זה רחוק מן האמת ורחוק מן ההבנה, בוודאי זה לא הלכה. אבל כשהוא לומד את הסוגיה ומתעמק בה עם דברי הראשונים, הוא בודק את הדברים בפוסקים, הוא מחזיר את הדברים לסוגיה, הוא מהפוך בה והפוך בה, מכאן לכאן, זה וזה גורם שאז מושלם העיון בידו והלכה יוצאת על בוריה. זה הדרך. אולי על זה אמר התנא, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? אם אין אני לי, אלא רק אני רוצה לסמוך על מה שאחרים פסקו ולקרוא אותם, מי לי? זה כלום, זה לא עושה לי. זה לא נותן לי את ההבנה, זה לא עושה אותי לאיש פוסק, לא עושה אותי לאיש שיודע הלכה. מצד שני, כשאני לעצמי מרצה לסמוך רק על העמל שלי, על עצמי בלבד, מה אני? אנחנו, כבר אמרה הגמרא בעירובין י"ג, בענן לסברה כאצבע לקירה. אנחנו לא יכולים לסמוך לא על סברתנו ולא על הבנתנו. אבל כשמשתפים את שני הדברים, אני לי, ועם דברי, לא סומכים על עצמי, אלא על דברי הראשונים והפוסקים ודברי האחרונים, אז זה וזה גורם שאדם זוכה לכל אחד לפי כוחו ולפי עמלו, הוא זוכה לאיזה חלק בהבנת התורה כמה שאפשר, מתקרב להבנתה של התורה. אני זוכר שפעמים רבות סיפר לנו הרב שלנו, הרב שרגע פייבלשטיינברג, עליו השלום בתפארת ציון, שהוא היה יד ימינו ותלמידו של החזון איש, נדמה לי האיש הכי קרוב אליו. הוא היה אומר שלפעמים החזון איש היה גומר בירור הלכה בשלושה ארבעה ימים, ולפעמים חודשים רבים ישב באותה הלכה, ולא עבר להלכה אחרת. לפעמים אומר הוא זוכר, לפעמים שלושה, לפעמים ארבעה חודשים באותה הלכה. היה גומר עד שהיה ממש נופל, עד שהרבה פעמים היה לומד בשכיבה, כי הוא היה חלש בבריאות שלו, הוא לא היה איש חזק עליו השלום. יש תלמידים שנקראים חזונישניקים, שהם גם כן לומדים בשכיבה, כל כך רוצים לחכות אותו, רק הם שוכחים שהוא למד בשכיבה לא בשביל להתענג, מרוב חלישות לא יכול עוד לשבת. היה מתעלף כמעט, ואז היה שוכב וממשיך ללמוד. לא רוצה להפסיק. אבל אני ראיתי גם כאלה שהם בריאים ושלמים ולומדים בשכיבה כדי לקיים דברי החזון איש. כן, אבל צריך לקיים דברי החזון איש לא בתנועות החיצוניות, אלא בתנועות הפנימיות. לקיים את דבריו, הוא אמר לי שפעם מצא הוא ולא זוכר מי היה איתו, נכנסו, מצאו את השולחן ערוך שהיה על ידו, רטוב כולו. בתחילה חשבו שנשפך שם דלי מים, והתברר שלא היה שם מים בכלל. ולאט לאט הבינו שהוא פשוט ישב לבכות, הוא לא הבין את ההלכה. הוא לא הבין. וישב לבכות עד שהשולחן ערוך התמלא מים מהדמעות שלו. כדי לזכות להבין את ההלכה. חזון איש, שמי שלומד בספריו, הוא רואה מה זה עמקות, הוא רואה מה זה עמל של תורה, הוא רואה מה זה הגיעת התורה, כמה יגע וכמה עמל וכמה טרח, לאומן כי סופר, בכל סוגיה וסוגיה בתורה, בזרעים כמו במועד, בנשים כמו בחושי משפט, בשבת, כמו בהלכות נזיקים, בכל דבר, בקודשים, בטהרות, באיזה עמל. והוא היה צריך לפעמים לשבת לבכות ולהרטיב את השוחה הארוך בדמעותיו, כדי להבין מרוב תפילה ובחייה. זה פשוט, זה לא סיפורים, זה דברים שראו אותם אנשים חיים שאני שמעתי מהם. זה לא דברים שהיו בימי האמוראים והתנאים, זה בדורות שלנו. בדורות של... בימינו היה חי הגאון רבי שלום משאש, עליו השלום רבה של ירושלים, והוא סיפר לי כמה פעמים, כמסיח לפתומו, דיברנו על לימוד, אלי, זכיתי שאלי איתו התכתבות בכמה הלכות עמוקות, לפעמים התכתבנו כמה פעמים על אותה הלכה, ולפעמים נפגשנו ודיברנו על דרכי הלימוד, ואמר לי עליו השלום, אמר לי אני, הוא היה מדבר בפשטות כאילו, הוא דיבר עם כל אדם כאילו חבר, למרות שענק בתורה ומופלג בשנים, לא, רק הלימוד היה מעניין אותו. אז הוא אמר לי, אני, כשאני בא לפסוק הלכה, אומר, אחרי שאני מנתח את השאלה לנתחיה, עד שאני מברר על מה אני צריך לעמוד, אני מביא את הסוגיה לגמרא, ומתחיל ללמוד את הגמרא ואת הראשונים. אומר, לפעמים, כבר אני רואה שאני עולה על הקו הנכון, עם הבנה טובה, ואני ממשיך, מתחיל לכתוב את התשובה, לוקח יומיים, שלושה, לפעמים יותר, עד שנגמרת התשובה. או לפעמים אני רואה שאני מגשש באפלה. לומד ולומד ולומד יום ולילה ועוד יום, ולא הולך, לא הולך. וידוע שהוא היה עליו השלום הרבה פעמים, גם בגיל זקנה הוא חי מלי 97 שנים, ועד יומו האחרון כתב בהלכה, ממש עד יומו האחרון. לפעמים הוא פעם אמר לי, אני לא יודע מה קרה בזמן האחרון, הלילות נהיו קצרים, ככה הוא אמר לי. אמר, אני מתחיל ללמוד וכבר מאיר הבוקר. אז הוא אמר את זה ככה, אבל ממילא המובן היה לומד כל הלילה, רק לא הרגיש, והלילות נהיו קצרים, אני מתחיל ללמוד, כבר נהיה בוקר. אומר, וכשהוא יושב על זה כמה לילות ולא הולך, הוא לא מצליח לפצח את הסוגיה ולבוא לידי בירור ההלכה. אומר, אני עוזב את זה, אני סוגר את הספרים וניגש לשאלה אחרת. הולך לעניין אחר, סוגיה אחרת. אחרי שאני גומר את הסוגיה, אני חוזר עוד פעם לסוגיה הראשונה, ומעיין אומר, על פי רוב, הדבר הזה מועיל. זה שעוזבים את זה כמה ימים, ואחר כך חוזרים מחדש על הכל, ועל פי רוב זה נותן תועלת. אומר, ואם גם אז לא עזר, אז הוא עוד פעם סוגר את אותה סוגיה, מניח אותה, והולך לעוד סוגיה. ואז חוזר בשלישית, אומר, ואם גם זה לא עזר, אז אני מתחיל לבכות, אומר. התפלל ולבכות, התפלל ולבכות, אומר, זה מעולם לא חזר רכם. התפילות האלה הם הבחיות מעולם לא שבו רכם. תמיד הגעתי להבן. אדם שכתב כל כך הרבה תשובות, ושפט את ישראל בבתי הדין במשך עשרות רבות של שנים, וישיב לשאלות מכל רחבי עולם, והיה בקי בכל מחמני תורה, הוא היה צריך עדיין עוד לבכות, ועוד להתפלל, ועוד לנסות, ועוד לחפש דרכים, איך לרדת לעומקה של הלכה. אז איך אדם יכול לחשוב שללמוד הלכה זה לקחת דברים ול... אם אדם לא לומד את הסוגיה בגמרא טוב, בעולם לא יבוא להבנה. וגם אחרי שלמד את הסוגיה ועיין בפוסקים, צריך גם ללמוד בית יוסף לפני שלומד את השולחן ערוך. כי השולחן ערוך צריך לדעת טוב. כשהייתי צעיר הייתי משנה לפעמים השולחן ערוך, ואני רואה, הייתי חושב משפט, גם מבין איזה ראשונים שהייתי למשנן בהם, ואני רואה פתאום יום כף דלת לחודש, הבנתי מה זה כף דלת, מה עושה פה מה... בהתחלה התברבלתי, זה היה בלכות שטרות, אז שם הפעמים כותבים יום בשטר, זה זמן, תאריך, אבל זה לא התאים שם. אני הופך והופך, לא מסתדר לי, לא הבנתי. לקחתי שוען ארוך הרגיל הגדול, ואין שם כבדת. אמרתי, או, טעות, אבל לא ידעתי עדיין, למה כתוב? פשוט, כשמרן כתב את השולחן ערוך, הוא חילק אותו ל-30 יום. אתם מכירים את התהילים, מחולקים לחודש, כל יום איזה 10 מזמורים. מרן חילק את השולחן ערוך, הוא לא כתב אותו בשביל שילמדו הלכה. זה בשביל השינון, שאדם ייבקי בעל פה. אז תחשבו, כל האור החיים, כל היור הדעה, וכל אבן העזר, וכל החושן משפט, כל חודש צריך לגמור אותם. וזה לא לימוד העיוני, זה בשעות הפנאי כדי לשנן. כל חודש צריך לגמור את כל 4 כזה שולחן ערוך. כמה סימנים צריך ביום? 10, המון 10 של סימנים. וזה לא הלימוד, זה הפירות שאחרי הסעודה, איזה פריק, איזה גלידה אחרי הסעודה. אז השולחן ערוך הוא לא כתב אותו מרן משל יפסוק דלך. אומר, אחרי שאדם ילמד בית יוסף טוב, ויבין, אחרי שלמד את הסוגיה דגמרה, למה הרבד נזעק על הרמב״ם, חולק עליו? רבד כותב, הוא נבהל מאוד, הוא חשב שעל ידי שהרמב״ם סידר כל כך יפה, הרמב״ם עשה מה שלא עשה שום אחד לפניו. עריף, או לפניו, בעל הלכות גדולות ועוד, פסקו את כל ההלכות שבשס. עריף, כשהיינו ילדים, היינו חושבים שהוא עשה קיצור לגמרא. הוא קיצר אותה באמת, אבל זו הפסיקה שלו. הוא מביא את הגמרא והוא פוסק את ההלכות, או שמביא רק את ההלכות. מה שיש מחלוקת ולא כהלכה, הוא לא מביא. אבל מזה עדיין קשה לדעת איפה ההלכה הזאת. הרמב״ם עליו השלום, ממש עשה דבר נורא. לקח את כל התלמודים, הירושלמי והבבלי והזוהר והכל, כל המדרשים, והוציא מהם הלכות פסוקות, ועשה חלוקה, הלכות מזוזה, הלכות ספר תורה, הלכות נטילת ידיים, הלכות לולב, הלכות מלווה ולווה, הלכות מזיק, הלכות שכנים, הלכות שכירות, הלכות, וחילק לפרקים, וחילק להלכות, הלכה א', הלכה ד', הלכה ט', הלכה כ"ב, הלכה. ואדם פתאום הכל מסודר, בא ללמוד, פעמים אותה הלכה, לא רק אותו פרק, היא מחולקת על כמה סוגיות. לפעמים בכלל לא בבבלי, זה בירושלמי, לפעמים המקור הוא מהזוהר, הוא מאיזה מדרש, ויש הוכחות ברורות למה שאני אומר לכם. וכל זה, הוא כותב את זה בצורה מסודרת, פחד הרבד עליו השלום. ויש איזה לשון ברמב״ם בהקדמה, שמראה כאילו שהוא לא צריך ללמוד גמרא, ולא זו הכוונה בדיוק. הכוונה לא צריך להתאמץ בגמרא להוציא ממנה את ההלכה. כל זה עובדי אפשר ללמוד. אבל הרבד פחד שאנשים רבים התעצלו והתרשלו בלימוד הגמרא, והסתפקו בלימוד הרמב״ם, הכל קל, הכל מסודר, עד אז לא היה דבר כזה. למה ללכת לעמור ולתרוח? הרי אדם מתעצל לתרוח. כבר אמר החכם, אין עצלות כעצלות השכל. חושבים מה זה עצלות? עצלות פיזית. אם אומרים לאדם, לך תביא לנו דבר מה, והוא צריך ללכת 2-3 קילומטר, ויש שלג בחוץ. ויש חושך וקר, והוא אומר, לא, לא, עכשיו נשאיר את זה למחר, אולי זה יסתדר, אולי מישהו יביא את זה. אז זה עצלות מפורסמת, יש עצלות יותר גדולה, עצלות השכל. אדם מתעצל להתאמץ, מתעצל לאמץ את מחשבתו, מתעצל להתבונן בכלל, מתעצל להתעמק, הוא מסתפק במועט, הוא אומר, די לי, הבנתי. יניח לנו בטרפון במקומנו, מספיק לי מה שהבנתי, אני לא צריך, תעזוב, די לי. אז כשיראו את הרמב״ם, התעצלו ללמוד הגמרא, התעצלו לסוגיה, ומה יהיה? התורה תהיה חס ושלום הפקר, וההלכה תהיה הפקר, והכל יהיה הפוך, שם יצילנו. כשזה הרבד יצא מגדרו, וכתב השגות על כל ספרי הרמב״ם, על כל היד החזקה, והשתמש בלשונות לפעמים קשים, דברים קשים נגד הרמב״ם. אמר, חיי נפשי לא נגע ולא פגע בהבנתה של הסוגיה, וכל מיני לשונות כאלה. אדם עומד את המאה, מה? תגיד שיש לך גושיה. מה אתה הולך אומר לנו כאלה לשונות? לפעמים יותר חמורים. אמר אברהם, ומתחיל, אמרו שאם היה כותב רגיל, הרמב״ם כל כך התפרסם, כל כך היה ידוע וכל כך מצא חן בעיני כל העולם הלומדים, לא היו שמים לב למי שחולק עליו. אבל כשהוא דיבר דברים כאלה קשים, אמרו, איך אפשר להתחצף ככה לרמב״ם? אולי גם הוא באמת, מי יודע, אולי בטח הוא אדם, אחרת לא היה מעיז. ואז הולכים לראות, בוא נראה לסוגיה מי צודק, וממילא מתחילים ללמוד את הגמרא כדי לראות מי צודק, אז לא עוזבים את הגמרא. זו הייתה המטרה שהרב, ובאמת, הרמב״ם גרם שלומדים גמרא יותר ממה שלמדו לפניו. על ידי שהוא לא כמרשל בהקדמה לספרו ים של שלמה, מתלונן רבות על הרמב״ם שלא כתב את המקורות שלו. תלונות גדולות, והרבה עוד התלוננו. אבל מזה שלא כתב את המקורות, הרבה מתווכחים, וזה גרם שלומדים גמרא, אז שתראו שלומדי הגמרא, גם החריפים והמעיינים שלא עוסקים בהלכה, אבל על הרמב״ם הם לא מוותרים. כי זה תמיד, זה המגנט לדעת אם כיוונו בסוגיה לאמת או לא, זה הרמב״ם. בסוף הולכים לרמב״ם לראות אם הם צדקו או שטעו בהבנת הסוגיה. וזה מה שהרמב״ם לא רק פוסק הלכה, אלא גם למד אותנו איך ללמוד סוגיה דגמרה. חבל שהזמן מועט, אני צריך להגיע, יש לי עוד שיעור בירושלים, אני רציתי להגיד איזה עניין בהלכה, אבל אני לא חושב שאני אוכל. אז אני חשבתי להתחיל בזה ולומר משהו, אבל זה מושך הדברים האלה, אבל כדאי הם הסיפורים האלה שיהיו למול עיניו של כל אדם שלומד, שלא תסתפקו בלימוד הפשוט, ולא תחפשו קיצורי דרך. אתם צעירים, חייכם לפניכם, והתורה תרומם אתכם. אל תחפשו קיצורי דרך. אל תחפשו להגיע מהר לתעודות. לא על התעודה לבדה יחיה אדם. צריך לעיין, צריך ללמוד. אדם יכול להיות לו 100 תעודות, הוא לא יודע אפילו לגרוס. ואני מכיר כאלה הרבה. חבל. אל תוותרו על לימוד אמיתי, ואל תשלו את עצמכם שכבר הבנו, בגלל שיודעים כמה ידיעות. אפשר לדעת הרבה ולא לדעת ללמוד. לעיין ולעמול ולתרוח. כבר אמר החזון איש, שמיום שהפסיקו ללמוד מהרש"א, העיון ירד פלאים. מהרש"א כמעט לא לומדים. פני יהושע מנדחר שמה. ומהר"ם שיף, כששומעים משהו ככה, לא נדבר על ספרים אחרים, קשים ועמוקים. אם היה זמן, הייתי מספר לכם איך למדו פעם מרש"א. זה לא יאומן כי יסופר. יש מעשה עם בן אחותו של אור החיים הקדוש, קראו לו רבי אליעזר דבילה, עד שפעם נגלה אליו מרש"א בהקיץ, מרוב שהיה בוכה ומצטער שלא הבין מרש"א. נגלה אליו מרש"א בהקיץ. צריכים ללמוד, לעיין. וגם כשלומדים הלכה, למשל לומדים הלכות, דוגמה, הלכות בשר בחלב. אז לא ללמוד את השולחן ערוך ולעיין בסוגיות. יש כאלה עשו כבר סימנים, זה סוגיה זאת. ללמוד את ההלכות, ללמוד את הגמרות לפי הסדר. את הגמרות ללמוד לפי הסדר, עם הראשונים. ראשי תוספות, ראש, ריף ורן, וללמוד את הטור עם בית יוסף לפי סדר, והשוחה ערוך המשך ותז לפי סדר, ולא להזניח את הפתחי תשובה, כי הוא בסוף נותן את המנעולים כדי לסגור את את החוכמה כולה על ידי המעשים שהוא מביא, מעשה שנודע ביהודה, מעשה שחתם סופר, מעשה של פרי חדש, מעשה של זה, זה נותן את ההלכה למעשה, עד למעשה ממש גם איך עשו ואיך פסקו, שבו חוכמה נוראה. והקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו, ושנזכה שמשפט התורה יהיה, ואנחנו לא מתביישים בזה, יצעקו השוטים כמה שיצעקו. אנחנו מתפללים שמשפט התורה יעמוד על תילו, כי זה המשפט האמיתי. אנחנו יהודים, אנחנו לא באנו משום עם אחר חס ושלום. זה המשפט שלנו. בעוונותינו הרבים אנחנו נמצאים שכינתה בגלותה. אז על כן משפט התורה נמצא בעוונות בעלבון. לצערנו ולבושתנו יש אפילו אנשים שנקראים שומרי תורה או נקראים דתיים וכל מיני שמות של שהזמן חידש, והם הולכים לחפש להם בורות נשברים אשר לא יכילו למים. בשום עבירה, לא אמר הרמב״ם, מרים יד בתורת משה. אפילו אם אדם אוכל חלב, או אוכל חמץ בפסח, או אוכל חזיר, לא נאמר מרים יד בתורת משה. רק על מי שהולך לא כמשפט התורה, הולך למקומות אחרים. נאמר עליו מרים יד בתורת משה, וכך גם השולחן ערוך כותב. ועל כן אנחנו מתפללים, אשיבה שופטינו כבראשונה, ויועצה כמו שאמר הנביא ישעיהו, ואשיבה שופטייך כבתחילה ויועצייך, אז יקרא לך עיר הקודש קריה נאמנה, ואז יסיר ממנו יגון והנחה, ותושלם גאולתנו בשובה ובנחת, אמן ואמן.